בשביל לבוא לידי בכי וצער וכאב ביום הזה צריך דעת. צריך דעת לידע מהו בית המקדש. יש להבין מה מהותו של בית המקדש. וכמובן שאנחנו לא מבקים על עצים ואבנים, אנחנו מבקים על הקשר העמוק והקרוב ביותר להשם ברוך הוא שניתק מאיתנו. אנחנו יודעים ששמואל הנביא, שמואל הרמתי, שבכל מקום שהיה הולך, היה הולך עם האוהב שלו לכל מקום, הבית שלו היה הולך איתו לכל מקום. הוא לא רצה ליהנות מן העולם הזה מאף אחד. מהות של דירה, בית, כל אדם שיש לו בית, אדם שאין לו קרקע אינו אדם. כל המהות של בית זה בשביל שאדם תהיה דעתו מיושבת. שם הוא יסדר את חפציו, שם הוא יעסוק בענייניו, ומשם הוא ילך ויפעל כל מה שהוא צריך בעולם. אישה, דירה, כלים נעים, ועל ידי זה הוא יוכל לעבוד את עבודתו, לתוח בצדהו, להביא פרנסה לביתו. זה מהות של בית. בתוך הבית, ברוך השם, ממשיך עוד דורות ישרים, בנים ובנות, עוסקים בתורה ומצוותיה. הבית הוא סמל של היישוב הדת של האדם, שאם אין לו קרקע אינו אדם. הבית הוא סמל של הגדרות, שלא להכניס שום דבר מבחוץ לבפנים. שאם העולם תמה ורחוק, אצלי בבית יכול להיות קדושה, יכול להיות טהרה, מה שבחוץ לא יהיה בפנים. זה מה שמסמל הגדרות של הבית. כשאדם שהיה לו קיר משותף עם עבודה זרה, אז אם נחרב הקיר הזה, הוא לא בונה את הקיר הזה, הוא יבנה שוב בית עבודה זרה. אלא אם כן ירחיק דל אדמות ממנו ויבנה שוב את הקיר כמתחילה. אנחנו רואים מכאן שהבית של האדם הוא סמל לגדרות שמה שיש בחוץ לא ייכנס בפנים. אנחנו רוצים את זה אצל נוח. נוח נכנס לתיבה כשכל העולם היה מבול, וכל העולם נחרב, וכל העולם היה בפשע ורשע וגזל וחמץ, ונוח ברח לתיבה. נוח ברח מן הנבראים, וכל מה שהיה בחוץ לא השפיע עליו. ידע להתנתק וידע לברוח מכל מה שיש בעולם הזה. כשאנחנו מסבירים מהו בית, אנחנו מתכוונים להסביר שמה שיש בחוץ הוא יהיה שונה בהפך גדול למה שיש בפנים. וכמו שאנחנו מוצאים במצוות סוכה, שלקיים את המצוות ואת התורה ובקדושה, אז אם אין דיורים בעליונה, התחתונה קשרה. זה רמז ללמד אותנו גם שהמהות האמיתית של כל מקום שאדם נמצא בו זה בשביל להמשיך את הדעת ואת הדרך שלו בעולם. זה למעשה רמז לבית, להסבר מהו בית, בשביל מה צריך דירה, מה הקשר של בית, מה ההקשר שלו בעולם. ולפי זה יבינו העולם מהו מהותו של בית המקדש. כשאנחנו רוצים להסביר מהו בית המקדש, זה אותו דבר. בית המקדש זה מקום שמה שיש בחוץ לא חל בפנים. מה שכל העולם יהיה רחוק, המקום הזה יהיה הכי מקודש. אם בכל העולם אין גילוי, במקום הזה יהיה גילוי. אם כל העולם רחוק, במקום הזה יהיה קירוב. אם כל העולם טמא, המקום הזה יהיה טהור. הסמל הזה של בית המקדש הוא להורות ולעורר את כל הנבראים שהמקום הזה אליו צריכים לעלות, לפני השם צריך לראות. זה הסמל, ההתקשרות בין הבורא לבין הנבראים. הקרבה להשם יתברך, כשהיה זמן בית המקדש קיים, הייתה בדרגה הגבוהה והנעלית ביותר שכל בן אנוש יכל להשיג. היה אדם דן בירושלים בלא עוון, לא היו לאדם עוונות, לא היו לאדם חטאים, לא היו לאדם פשעים. הרחמים של השם, הקורבנות שהיו נקרבים על גבי המזבח, הכפרה הייתה עולה למעלה, אפילו האוויר מעל גבי המזבח היה מכפר. אנחנו רואים שכמה שיותר היינו קרובים לירושלים ולבית המקדש, החמים התגלו בעולם. כשאנחנו באים להסביר מהו חורבן בית המקדש, צריך להבין שחורבן בית המקדש זה שהתפגרו כל המחיצות, ומה שטמא בחוץ גם טמא בפנים. מה שהתרחק בחוץ אין מקום לגדר אותו, אין גדרות יותר, אין סייגים יותר, אין מקום קדוש לברוח אליו, אין דרך להתכפר, אין שום דבר שיכול לקשר אותנו להשם ברוך הוא כמו בית המקדש. כשאנחנו מבקרים על בית המקדש ואנחנו מבינים מהו היום הזה שבו נחרב בית המקדש, צריך להבין שחורבן בית המקדש זה שורש כל הצרות וכל הכאב וכל האסונות שיש בעולם, נמשך מהכאב וההסתלקות של בית המקדש. בית המקדש הוא דעת האמיתי ודעת הגאולה. בית המקדש למעשה הוא דעת, הוא דעת השם. השם ברוך הוא שנתן בעולם את ביתו יתברך, שבזמנו שהיה משכן שלו, ולפני שהיה בית המקדש, המטרה היא בשביל שבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. המשמעות היא הקשר שהשם ברוך הוא שורה בתוכנו. וככל שעובר הזמן, אנחנו במקום שהיינו מבינים שאנחנו בית המקדש, עם ישראל הוא עצמו המקדש, הוא המשכן, והיינו מטיבים מעשינו ודרכינו ומסלקים שנאת תחילה מבינינו, מבינים שכולנו אחד, אוהבים באמת אחד את השני ולא מחלקים בין אחד לשני ולא מדברים רחת ושלום אחד אל השני, והיינו מבינים את זה בתכלית השלמות, אז היינו למעשה ממשיכים את הגילוי ואת האור האמיתי של בית המקדש בעולם. ולכן לא יכול להיות משמעות וקיום לבית המקדש עם הסייגים והגדרות שיש מחוץ לבית המקדש מתפרצים פנימה. לכן תמיד היה קודם כל השתברות של החומות, שנשתברו החומות יהודיים בתמוז, בבית ראשון ותת בתמוז, אנחנו נגיד גם בית ראשון וגם בית שני, שנחרב בתשעה באב. זאת אומרת להגיד לנו שקודם כל נפרצו חומות ירושלים, הרמז הזה בשבילנו זה החומות, שאנחנו במקום שנבין מהם הגדרות שלנו, שפרצנו את כל החומות האלו, וכמובן בית המקדש עצמו עולה בלהבות עד לב השמיים, זה הלב שלנו והדעת שלנו. כשאנחנו למעשה מבקים על בית המקדש, אנחנו מבקים על הדעת שעבדה לנו, לכן אנחנו לא יכולים לעסוק בתורה ביום הזה. אי אפשר ללמוד תורה ביום הזה, כי התורה היא דעת. התורה היא התקשרות בהשם יתברך. וביום הזה אנחנו לא ניתנים להתקשרות בהשם, וביום הזה אנחנו לא יכולים לדע את השם. כי אין לנו דעת, אין לנו שום דבר איך לבקש אותו יתברך. הדרך היחידי הוא למכות על בית המקדש. ורק זה מה שהשם ברוך הוא רוצה שנעסוק, הוא לא רוצה שנלמד תורה. כי התורה תביא אותנו לידי שמחה. והשמחה תשקיף מאיתנו את המשמעות למה הגענו למקום הזה. ולכן היום הזה הוא פעם בשנה בשביל שאדם ייתן את הדעת שלו על התכלית האמיתי שלו בשביל להבין מה הוא בא לעולם הזה לבקש. אם באנו לעולם הזה ואנחנו נמצאים בתשעה באב ומבינים את המשמעות של חורבן בית המקדש, וזה אומר שכל דבר שבעולם שאתם רואים אותו שהוא חרב, שורשו מחורבן בית המקדש. כל שנאת חינם שקיימת, כל מלחמה שקיימת, כל שפיכות דמים, כל רצח, כל אבדה, כל מסירות שיש בעולם, כל הפרעות, כל האסונות, כל הצרות, כל האיומים, כל המלחמות, הכל נמשך מחורבן בית המקדש. מחורבן בית המקדש הגיע מהסייגים ומהגדרות שנפרצו לנו, מהשנאת חינם שהשתרשה בנו, שזה למעשה, חכמים לימדונו ביומה בדף תמוד ב', שזה למעשה המשמעות בקרבן בית המקדש, אם היה לנו גילוי עריות, משפיכות דמים בעבודה זרה, בית ראשון, בית שני שהוא עד היום לא נבנה, ובגלל השנאת חינם הזאת. השנאת חינם זאת אש שהולכת ומתלבה ומסתובבת מאחד בעולם, היא מלבה את כל הלבבות והיא למעשה קורבן בית המקדש האמיתי. לכן הוא נשרף בכל רגע. וכמה שאנחנו נעקור את השנאה הזאת מתוכנו ומבינינו ונהיה באמת אמיתיים, יהיה משמעות לצום תשעה באב, קורבן בית המקדש. כמו שאתם רואים, עוד בזמן בית המקדש שהיה עומד על תילו, לפני שהתחיל בית המקדש להיות בסימנים של חורבן, או להיות קרוב לחורבן כלשהו, כולם ראו איך היה המחלוקת בין הבריונים ובין החכמים, בין אותם קדושים, בין אותם עניים, קניית הכהונה, מרת בת ויטוס, כל השירי ירושלים, מקדימון בן גוריון, קל בצבוע, בין ציטית הכסף, שוב פעם מחלוקות ומעמדות בין עשירים לעניים, בין חכמים לבין בריונים, אלו חולקים על אלו, אלו שונים לאלו, אלו לא מקשיבים לאלו, וככה לאט 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 נסדק ונסדק ונסדק היסודות והחומות של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שהם יהיו אחד עם ישראל. וככה כל אחד רצה ללכת אחרי השכל שלו, אחרי הדעה שלו, הוא יודע מה לעשות בעולם. וככה לאט לאט נחרב בית המקדש. כי אם היינו הולכים אחרי דעה אחת, אחרי שכל אחד, לא היה נחרב בית המקדש. בית המקדש מגיע משלמות הדעת, מהדעת האמיתי, מדעת אחד, מלידה את השם יתברך. אנחנו מצפים בכל יום שיבוא משיח, יתבנה בית המקדש. אם תסתכלו, שאנחנו רואים שאנחנו מוצאים פעמיים את הדבר הזה, שבאמת ההקשר ביניהם הוא דבר שונה שמיים בארץ. כשהמן הרשע רצה להפיל פורו הגורל, הוא דווקא ביקש לאבד חס ושלום דווקא בחודש אדר, שהסתלק משה רבנו. אבל הוא לא ידע גם שזה למעשה התקומה של משה רבנו, והלידה של משה רבנו, והישועה של עם ישראל. הוא לא ידע להבין בין לידה לבין פטירה. הוא לא ידע להבין את החילוק, שלמעשה אין הסתלקות אף פעם, יעקב אבינו לא מת. חכמים תמיד חיים, התורה שלהם תמיד חיה. הם לעולם לא מסתלקים ולא עוזבים את העולם הזה לעולם, הם תמיד נשארים בעולם הזה. ולכן, היה לו את הביטחון לעשות דווקא את הגזירת שמד הזאת, דווקא בחודש הזה, שיהיה לו איזה סיוע כלשהו לדבר. ואנחנו רואים חסד אדיר של השם יתברך, שמשיח נולד דווקא בתשעה באב, לא נולד בשום זמן אחר בשנה, נולד בתשעה באב. ולמעשה אנחנו רואים את שני הנוסחאות בירושלמי בברכות פרק ד' ובראשית רבתי פרשת ויצא, ששם למעשה שני הנוסחאות גם מורים על זה, שכן משיח נולד בתשעה באב. אבל לפי רבנו המהר"ן מפראג, שמסביר שאין הכוונה ללידה ממשית וגשמית שמשיח באמת נולד בתשעה באב, אלא הכוונה גילוי אורו של משיח נולד בתשעה באב. ולכן השם יתברך תמיד נתן לנו את האפשרות לצאת מכל חושך ומכל אפלה ומכל קורבן. השאלה היא איך אנחנו מתאים את האוזן שלנו ושומעים ומבינים את רמזי השם ברוך הוא עלינו להוציא אותנו מאפלה לאורה. להבין שאנחנו נמצאים עכשיו בעקבות הדמשיכה, מטרת פלאים אין מנחם לה, אנחנו צריכים להרגיש אותו דבר. הכאב הרבה יותר גדול, אנחנו רחוקים 1956 שנה מחורבן בית המקדש, ולא נביאים, אנשי אמונה עבדו, כל השיגעון שבעולם, כל הריחוק שבעולם, האמת נהדרת, רואים שקר ואפלה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ואין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים, לא יודעים על מי להישען, רק על השם ברך, ומנסים כולם לעשות לטקס עצות, לעשות כל מיני פעולות, כל אחד חושב שהוא יודע בגדולתו של השם, או מה יביא את הגאולה, או איך להביא את בית המקדש, והכל למעשה זה דבר שהוא סוד גדול בפני השם, שאף אחד לא יודע איך להביא את הגאולה, ואיך לעשות בשביל להביא את הגאולה. הדרך היחידי שאפשר לאחז בו, הוא אך ורק על ידי אהבה אמיתית, אהבת חינם אמיתית, איש את ראו לעזור לקיר אמר חזק, אחדות אמיתית, תפילה אמיתית להשם, אהבת חינם אמיתית, לגרש את התפינת חינם מן העולם, להרגיש שכולם ירגישו עם אחד, שיפסיקו עולם לחשוב רק באבי, אמי, בני, בנותיי, כל אחד חושב רק על דברו שלו, אלא צריך להרגיש זרע ישראל, כולם אחד, 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 להרגיש כולם אחד, כל עם ישראל זה אהבת אמת, אהבת ישראל אמיתית, לדאוג לדרך האמיתי והנצחי של כל עם ישראל, להרגיש אחד את הדרך האמיתית של השם יתברך, להרגיש שאנחנו נמצאים, תבינו את התכלית האמיתית שלנו בעולם הזה, על מה אנחנו נוטים את העולם, חס ושלום, לא יבוא משיח, והזמן יעבור, מה אנחנו עושים, צריכים להפוך כל שביכולתנו, להפוך את העולם בשביל לשנות לנבראים את הדעת, שהדעה שלהם תשתנה, להגיע לדרכה של אהבת חינם, זה לא שאנשים ידברו ככה דברים טובים, וחיבוק ונישוק מאחד לשני, וככה ידברו טוב ובזה יחשבו שהם אוהבי חינם. אהבת חינם זה להתבונן בפנימיות שמה שהשם יתברך עושה בעולם זהו רצונו של השם. אהבת חינם זה לא נקרא בזה שאדם מחניף לחברו. אהבת חינם זה שאדם ידע ויתבונן שכל מה שהשם ברוך הוא עושה בעולם זה רצונו של הבורא ברוך הוא. וממילא אין לי מה לשנוא את זה ולא לקנות בזה, לא לקנטר על זה, כי הכל רצונו יתברך. וזה למעשה חורבן בית המקדש, שאנחנו מבכים היום על בית המקדש, אנחנו מבכים על עמידות רעות, מבכים על הדת שהסתלקה מאיתנו, איך לא ראינו את אותם מאורי אור שהאירו לנו, שהאירו לנו את הדרך, כל החכמים, כל הדורות, איך להסתכל, איך לצאת מן החושך, איך לדרך אחרי האמת, מה האמת לאמיתה לפני השם יתברך, שלחנו אחרי השכל שלנו שזה מאורי אש, וככה נחרב בית המקדש. צריך תמיד לידע שבית המקדש האמיתי, בית המקדש שעמד וכולם ראו אותו וכל הקורבנות וכל הכהנים וכל הלווים וכל הניסים שנעשו בבית המקדש וכל מה שאנחנו מבקשים שישוב השם ברוך הוא לציון זה בשביל שתתגלה מלכותו של השם ויתראה וכל הנבראים הפאר של עם ישראל, האמת האמיתית, האחדות האמיתית, השמחה האמיתית שהייתה בעם הזה, הכוח העצום והאינסופי, הגילוי שהשם ברוך הוא מלך מלכי המלכים איתנו ולא עוזר אותנו. זה משמעות של בית המקדש וזה משמעות להבין מהו חורבן בית המקדש. אנחנו מבכים על הריחוק מהשם, על הכלים שהשתברו לנו שאין לנו את הכלים האלו, אין לנו את היכולת לבוא ולהתחבר חזרה רק על ידי התורה הקדושה. ולכן בגלל שהשם ברוך הוא יודע שדווקא ביום הזה, ביום הזה שהוא יום תשעה באב, יום בו נחרב בית מקדשנו ותפארתנו, דווקא בו ביום הזה אנחנו אסורים בלימוד התורה, בשביל שלא נשכח איך אנחנו יכולים לתקן את המהות של אותו זמן שבו נחרב בית המקדש, וכמה שכל אחד יתקס עצות ותחבולות ויחשוב בדעתו באמת איך הוא משנה את עצמו, ואדם יבין שהוא בעצמו הוא בית המקדש. כל אחד צריך להרגיש שהוא עצמו הוא בית המקדש, ובשבילו נברא עולם, ועל ידו אנחנו ניגאל, והגאולה תלויה בו. הוא צריך לעשות כל שביכולתו בשביל לשנס מותניים, ולהיות כלי ראוי לקבל לגילוי שכינה, ולשיב להשם ברוך הוא את כל הנבראים, ולתקף עצות ותחבולות איך לבנות את בית המקדש, ולחשוב בחוכמה גדולה איך ייבנה בית המקדש. יש המון דרכים, המון תוכניות, איך להיבנות בית המקדש. ואם היינו בכל דור שומעים, לאותם חכמים קדושים ותורים בכל דור שהיו לנו, שהדריכו אותנו ונתנו לנו מאורי אור, איך להתקרב לשם, איך לבנות את בית המקדש, זה העצה והתחבולה במשך כל שנה. במשך כל השנה כולה, לחצות, מתנוצץ ומאיר לו, האור מתוך הקו ד' שעות האלו, הקו שעות האלו של היממה הזאת, שישר באב, מתחלקת לשנה בכל מיני חלקים, וכל יום מאיר קצת מן אותו זמן בחצות הלילה, שאדם צריך להתייחד כמו בתשעה באב עם קונות, ולבכות על בית המקדש, ועל מה הוא יבכה? הוא יבכה על המידות הרעות שלו, הוא יבכה על פגם האמונה שלו בהשם ברוך הוא, על פגם הביטחון שלו, איך הוא לא ראה באמת מה השם עושה בעולם, איך הוא בכלל קינה במשהו בעולם הזה, איך הוא לא ראה שהכל זה גילוי אלוקות, איך הוא לא ראה שהשם ברוך הוא עומד מאחורי כל דבר, איך הוא שנה את פלוני, איך הוא שנה את אלמוני, למה שנאתי לזה, למה שנאתי לזה, למה הרביתי מורה אש בחינם סתם במקום בו שהוא הכי קדוש וטהור, למה נתנו, לא, אין לנו מה לצורך, לא היוונים, ולא טיטוס, ולא נבוכדנצר, ולא סנחריב, ואף רשע שבעולם לא יכול על עם ישראל לעולם, אלא אנחנו למעשה הורסים, הורסים בידיים שלנו את החומות, את החומות, את כל המגדלים, את כל הקדושות, את כל התרות בלב שלנו, במחשבה שלנו, המחשבה של עם ישראל, והלב של עם ישראל, זה הכלים והכלי מלחמה הכי גדול בעולם. לב של יהודי שחומל ומרחם, עושה צדקה וחסד, ועושה את הטוב והישר לפני השם, כמה השם ברוך הוא עשית את הטוב והישר לפני השם אלוקיך. כל אחד היה תמיד חביב לפני השם, כל המלאכים, חזקיהו, כולם התהלכו ועשו את הטוב והישר לפני השם. היה חשיבות לפני השם התברך שעשו את הטוב והישר בעיניו. ובשכל ובמוח השתמשו בשביל לפתור את כל הבעיות של עם ישראל. בשביל זה יש לאדם מוח ולב, בשביל להשתמש בזה לצורך גבוה. כשלקחנו את הכלים האלו, ולקחנו את המוח ולקחנו את הלב, השתמשנו בהם לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים, ומשתמשים אנשים בשכל שלהם, מחליפים אותם במקומות מטונפים, ואת הלב שלהם אוהבים אהבות זרות, זהו נקרא חורבן בית המקדש. זה נקרא בית המקדש שנחרב, ואי אפשר באמת להבין מה זה בית המקדש ואחרי זה לבכות על זה, כי הלב נהיה ערל, הלב נהיה אטום, אדם לא יכול להידע בגדולתו של השם. רק מי שיכול להידע בגדולתו של הבורא יתברך, יכול להבין בכלל קצת מהו בית מקדש, מה נחרב לנו, מה איבדנו, מה הפסדנו, על מה יש לנו ללכת בעולם הזה, מה התכלית האמיתי מכל חיי העולם הזה, מה אדם, כל התכלית בעולם הזה, מה התכלית בעולם הזה. כל העולם הזה הוא אבל אבלים אחד גדול. כל העולם אבל. כל מה שיש לאדם איזה יישוב דעת בעולם הזה, ובשביל שהוא יתעקס בחוכמתו, את כל העצות והתגונות והחוכמה שבעולם, איך לשנף מותניים, ואיך הוא מהפך את העולם הזה, ואיך הוא בונה המקדש. אז שם הרמב״ם בסוף יוחות מלאכים, הרמב״ם מונה שבאותו זמן לא ירה, לא מלחמה, לא קילה מתחות, כי מלאר את דעת השם, אבל על משיח, על הגאולה, הדרכים הם לבנות את המקדש בעצמו. זאת אומרת, נצטרך להיות לנו פה בניית בית המקדש, נצטרך לראות פה בפועל, בהרמת מלכותו של השם, בקרן ישראל, הרמת קרן ישראל, זה המטרה האמיתית, השלמית, השלמה והנצחית, שכל אחד אחד צריך לצפות לה ולהיות ראוי לה, ושאנחנו מתייחדים ביום הזה, עם חורבן בית המקדש, אנחנו מבינים שזה מעבר למה שנחרב לנו, ומעבר למה שאנחנו רואים בבוכים, לא על העצים, לא על האבנים, אלא על הריחוק הזה, מזה שגלינו מעל שולחנו של אדוננו הבורא ברוך הוא, אבל מה שאנחנו יכולים לדע ולזכור תמיד תמיד, שעצם המחשבה וההתבוננות שיש לכל אחד ואחד, שאתם תזכרו את מה שהסברתי היום, ותחשבו בזה בכל פעם, הם בתשעה באב, הם בתיקון חצות, זה ייתן לכם המון המון כוח, וייתן לכם המון כלים, ולידע את השם, ולהתקרב לשם, ייתן לכם הרבה השפעה ותובנה, ודעת והתבוננות אמיתית, מהו באמת תשעה באב. כשאנחנו אומרים תשעה באב, שנחר בבית המקדש, ובאותו זמן, אותו יום שהוא מסוגל לפורענות, אותו יום של שליטתו, של סנך ממנו, בכל פעם, בכל זמן ובכל זמן, באותו זמן מצטייר למעשה תיקון מסוים של עם ישראל. כמו למשל, אכילה, שתייה, שמחה, תענוג, שלמעשה אדם צריך לפרוש מן הדברים האלו באותם זמנים שהם אסורים, ולהיות מותר בהם דווקא בדברים של שמחה. למשל, בראש השנה. תמיד לעולם ראש השנה, יש שמחה וסעודה ושמחים וסוכות ושמחה תורה, ימי שבתות. יום הכיפורים אסורים באכילה. לעולם לא אוכלים, לעולם לא שותים ביום הכיפורים. אומרת, אותו יום הוא יום שנאסר בו אכילה ושתייה. אז באותו יום לא מצטייר תיקון לתאוות האכילה ושתייה וכל דבר שצריך לעלות לגבוה, לא מצטייר ביום הזה שום דבר. וכן תשעה באב. תשעה באב גם, אותו יום נאטם ולא מצטייר בו שום תיקון של אכילה, של תהיה שום דבר, כלום. אין בו שום דבר של עלייה. לכן למעשה כשם שהוא סגור למעלה, ככה למעשה גם אנחנו פה נאסרים למטה, בזה שאנחנו לא יכולים לאכול ולשתות, כי זה למעשה אכילתו של סמך בן, שהוא אוכל מן הדבר הזה. מי שנותן אוכל ביום תשעה באב חס ושלום, נותן כוח לאותם מלאכים, לאותם משחיתים, ומזה שהם את הפרות ואת הכוח בעולם. ולכן תתבוננו תמיד שבזמן הזה שאין להם את ה... שיש להם את השליטה ואת האחידה, ואנחנו נמצא מה שאנחנו עושים, אנחנו לא אוכלים ושותים בשביל שלהם לא יהיה את הכוח ואת היכולת לבוא כנגדנו, ואנחנו נמצא מכניעים את עצמנו. אז עיקר המחשבה והתענית, התענית למעשה היא התשובה, כמו שרמה מסביר שהתשובה האמיתית זה תענית, עצם זה שאנחנו מתענים, אנחנו כבר עושים תשובה לפני השם, אבל התשובה האמיתית צריכה להיות לזה שאני אבין שמשמעות השורש העמוק של היום הזה, שהוא יום כאב גדול מאוד, מחטא המרגלים, בבית ראשון, בבית שני, וכל הפרעות שנעשו ביום הזה, בכאב שנעשה ביום הזה, אנחנו צריכים לשתוק בידום אהרון ולנסות להטות את האוזן ולשמוע את הקולות של השמחה שבוקעים דווקא מהיום הזה, את הקולות של התעלה, את הקולות של לידתו של משיח. ושנולד משיח דווקא בתשעה באב, זה בא הרמז ללמד אותנו. מצד אחד, אנחנו צריכים לאטום את האוזניים שלנו, לא לשמוע את הקולות של העולם, לא לשמוע את כל החסרונות של העולם, את כל ההיללות של העולם, כל החורבנות של העולם. הדעת שהחורבן האמיתי זה חורבן הדעת, המוח והלב. ומצד שני, אנחנו צריכים לשמוע מה זה הכוונה לידתו של משיח. לידתו של משיח, והעולם מפרשו שמצפים לזה שיבוא הגואל ויגאל אותנו. זה ודאי, זה בעזרת השם שנזכה לנחמה. אבל הכוונה היא שאנחנו מצפים משיח נולד בתשעה באב. משיח זה דעת. דעת נולד בתשעה באב. בתשעה באב, ביום שבו נחרב הדעת, ביום שנחרבו המאורות, ביום שבית המקדש נחרב, ואף אחד לא יכול להסביר לנו על מה לבכות, על מה להתאבל, מה אנחנו בוכים, 1956 שנה של גלות. ביום הזה דווקא צריכים לעצות את האוזן, לשמוע איך בדיוק באותו יום נולד קול, נולד קול של משיח, אותו תינוק קטן שנולד אצל האימא, שבא אליהו זכור לטוב וחיכה לה לפתח וראה את הבגדים שלה, את כל הדם ואת הצער ובא רוח שרה ולקחה אותו, את כל הכאב הזה, את כל מה שעבר עליה, שלמעשה היה הסתלקות והוא נעלם ונחטף ממנו, הוא הלך ממנו. הכל הזה למעשה, מה בא ללמד אותנו, אם הוא בכלל בא, מה הרמז בזה, מה הקול שיש בזה, אלא הכל בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים תמיד לשמוע, אפילו בתוך החושך ובתוך הכאב ובתוך ההסתרה הכי נוראה שיש בעולם, שהוא חורבן בית המקדש, מקום שאי אפשר לצאת ממנו, חושך על פני תאום, אש בוער עד לב השמיים, קולות של סוסים, של רמחים, של קרבות, סוסים, טיטוס הרשע, כל חיל הרומאים, נבוכדנצר הרשע, כל הדורות הרשעים שהיו, שומעים את הקול שלהם, את האשן שלהם, עד היום בירושלים, עד היום בבית המקדש פה בוער עד לב השמיים, הקולות והסוסים והקולות השמחה של הרומאים, והמצלות שלהם והסוסים, הרמחים והחרבות והדם והכאב והצעקות נשמע עד היום הזה. עד היום הזה הרשימו הזה לא הסתלק מהמקום הזה, הרשימו הזה נמצא עד עכשיו. האש הזאת לא פוסקת, יש אש תמיד תוקד על המדבר לא תכבה. אש המערכה עדיין קיימת, אבל מאידך גיסא יש גם את המעורה אש. מעורה אור זה אש המערכה שקיימת, אבל מעורה אש זה אותם האש הזאת שנחרב את המקדש. וגלתה שכינה מבית יקרנו, נותר כבוד מבית חיינו. זה למעשה בית השם. ושאנחנו למעשה מתאים את האוזן שלנו לשמוע מתוך כל הקולות האלה, מתוך כל החושך הזה, ומתוך כל החומות האלו, מתאים את האוזן לשמוע לדעת שהכל אפשרי אצל השם יתברך, ולזכור תמיד למה הגענו למצב הזה. ההתבוננות ואת החובה שלנו, הקינות אמורים להביא אותנו לידי השינוי המוחלט של הוצאת הרע והביטול המוחלט שלו, והכרת הטוב וקיומו המוחלט בסור מרע ועשה טוב ללא שום שינוי. זה המשמעות, על זה אנחנו צריכים לבכות ולהתפלל ולקוות ולצפות ולכונן שהשם ברוך הוא ירחמנו, וירצה שהשם ברוך הוא ייתן לכל אחד תקווה. ותטו תמיד את האוזן לזכור שיש תמיד תקווה לצאת מכל דבר שבעולם, והשם ברוך הוא לא יעזבנו ולא יתעשנו ולא ישכח את ברית אבותינו. השם ברוך הוא יגיע לנו גאולה שלמה.
אמן.
בעזרת השם כל שביכולתנו להביא את הגאולה.
אמן.
השם ישראל, השם ישראל, שאתם כל אחד מאיתנו חפץ והשם ברוך הוא בגאולה, השם עמית עליך ישראל שיושבים ומתפללים ומצפים ביום הזה וכואב להם על ביתו יתברך, ריבונו של עולם, כדי לכפר לאדם ביום תשעה באב, המעלה שלו אין לה שיעור. תדעו לכם, כל העוונות, כל הפשעים, כל החטאים נמחלים, העינויים האלה מתקנים את כל הגלגולים. כל מה שאדם קשה לו בתשעה באב, הוא מתחקר בגופו וקשה לו, ויושב על הארץ והוא מצטער, הוא מביא על עצמו טובות הרבה לאין שיעור, וכל מעדני עולם יגיעו אליו וכל שפע בא אליו, והכל מיני ברכות והשפעות טובות נשפעים לאדם מהיום הזה. היום הזה זה סוד שנולד משיח, שכל הישועות והשפעות והברכות באות, ויש מעלה בכל רגע ורגע. ותדעו לכם שמחר, זאת השם, לאחר התפילה שמתפללים על הארץ, מתפללים אחר התקינות, יושבים כל מה שמבקשים הוא עת רצון יותר מתפילת מילה של יום הכיפורים. לכן תתפללו בעזרת השם בכוונה, וכל מה שאתם חפצים, כל אחד שאתם ברוכו, אשר את כולנו שנזכה באמת לדעת אמיתי וללמוד את בית המקדש, ולשוב להשם יתברך ולהשיב להשם יתברך, ושהשם ברוכו ימלוך עלינו ולבדו ביד רמה, ולא יעזבנו ולא יתעשנו ולא ישכח את ברית אבותינו, ויבנה לנו את ביתו יתברך, בית המקדש. נזכה בעזרת השם כולנו לעלות לירושלים ולהשתמש בכל הכוחות ובכל הכלים שלנו, לעשות כל שביכולתנו בשביל שיהיה להשם ברוך הוא נחת רוח, בעזרת השם. אמן.
אמן.
צדיקים לא לעמוד בשער, בוא בחוץ, בחוץ, לא להיקרא לפה.
מחר תפילה בנס.
עוד 5:30
גאולה בקרוב, גאולה בבית המקדש, תעמדו שם, תפללו מול המקום הקדוש ביותר בעולם.